שלום, אנחנו לומדים מספר כתבי רבה אשכרך א', את המאמר לעולם ימכור אדם קורות ביתו בעמוד 23. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבה אשכרך א', מאמר לעולם ימכור אדם קורות ביתו בעמוד 23. אמר רבי יהודה, אמר רב, לעולם ימכור אדם קורות ביתו, ויקח מנעלים לרגליו. ויש להבין מהו הדיוק קורות ביתו, ומהי החשיבות של מנעלים, עד כדי כך שכדאי למכור קורות ביתו בשביל זה. היינו, בכדי שתהיה לו היכולת לקחת נעליים לרגליו. ויש לפרש את זה על דרך העבודה. הנה קורות ביתו הוא מלשון מקרה, היינו, כל מה שעבר על אדם בביתו. היות שהאדם מובן לנו בשתי הבחנות, בידע, היינו בשכל, ובהרגשה. זאת אומרת, מה שהאדם מרגיש בליבו, אם טוב לו או חס ושלום להפך. והנה המקרים האלו שעוברים על האדם, מעוררים לו שאלות בחיי יום יום. וזה נוהג בין אדם למקום, וכמו כן בין אדם לחברו. בין אדם למקום. היינו שיש לו טענות להבורא, מדוע הוא לא ממלא לו כל צרכיו. זאת אומרת, מה שהאדם חושב שחסר לו, הבורא צריך למלות לו. מטעם הכלל, שמדרך הטוב להיטיב. ולפעמים יש לו טענות כאילו הוא מרגיש להפך, שמצבו הוא תמיד ברע ביחס לאחרים, שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממה שיש לו. נמצא שהוא בבחינת מרגלים, שמדברים על ההנהגה העליונה חס ושלום, מסיבת שהוא לא מרגיש את הטוב והעונג בחיים שלו. וקשה לו לומר, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. נמצא שהוא אז בבחינת מרגלים. ועל זה אמרו חז"ל, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. כי הבסיס של היהדות בנוי על האמונה למעלה מהדעת. היינו שלא להסתמך על מה שהשכל מחייב אותו לחשוב ולדבר ולעשות, אלא להאמין בהשגחה עליונה שהיא בבחינת טוב ומיטיב, שדווקא על ידי זה שמצדיק את ההשגחה העליונה הוא זוכה אחר כך להשיג ולהרגיש את הטוב והעונג. ובעל הסולם זצ"ל אמר משל על מה שיש לאדם טענות ותביעות להבורא, שהוא לא עונה לו על משאלותיו. שזה דומה לאדם שהולך עם ילד קטן ברחוב, והילד בוכה בבכיות איומות, וכל אנשים שברחוב מסתכלים על האב, איזה מין אכזריות נמצאת באדם זה, שהוא יכול לשמוע בכל בכיותיו, ואינו שם לב לכל זה. לאנשים ברחוב, הילד מעורר רחמים עם בחיותיו, ולאדם הזה, שהוא אביו, אינו כן. הלא יש כלל, כרחם אב על בנים. והנה לכל בחיות הילד, הלכו אנשים אל אביו ושאלו, איפה הרחמנות של אביו? אז אביו השיב להם, ומה אני יכול לעשות שבני, מחמד נפשי, שאני שומר עליו כבבת עיני, דורש ממני שאני אתן לו סיכה לדקור את עיניו, מסיבת שמגרד לו בעיניים. האם בזה שאני לא ממלא את משאלותיו, אני נקרא אכזר? או מטעם רחמנות עליו, אני לא אתן לו שידקור את עיניו, וישאר סומה ועיוור לעולמים. אילזאת, אנו צריכים להאמין שכל מה שהבורא נותן לנו הוא לטובתנו. הגם שאנו צריכים להתפלל על כל צרה שלא תבוא, שהבורא יסיר ממנו את הצרות האלו, אבל אנו צריכים לדעת שתפילה לחוד ועניית התפילה לחוד. זאת אומרת, אם אנו עשינו את מה שעלינו לעשות, אז הבורא עושה מה שהוא טוב בשבילנו, כמשל הנ"ל. ועל זה נאמר, והשם הטוב בעיניו יעשה. וכמו כן, אותו עניין נוהג בין אדם לחברו. היינו כנ"ל, שימכור אדם קורות ביתו, ויקח מנעלים לרגליו. זאת אומרת, שאדם צריך למכור קורות ביתו, היינו כל המקרים שעבר על ביתו בקשר לאהבת חברים. שיש לאדם שאלות וטענות על חברו, היות שהוא עובד במסירות לאהבת חברים, ואין הוא רואה שום תגובה מצד החברים שיעזור לו משהו, וכולם מתנהגים עמו לא לפי הבנתו שצריך להיות באהבת חברים. דהיינו, שכל אחד ידבר עם חברו בצורה המכובדת ביותר, כמו שנהוג בין אנשים מכובדים. וכמו כן במעשה, הוא לא רואה שום פעולה מצד החברים שיהיה לו על מה להסתכל, שיש כאן עניין של אהבת חברים. אלא הכל מתנהג כרגיל, כמו בין סתם אנשים, שעוד לא היה להם עניין להתאסף ולהחליט שצריכים לעשות חברה שתהיה בהם אהבת חברים, שכל אחד ידאג לטובת הזולת. אם כן, הוא רואה עכשיו שאין על מי להסתכל, שמישהו יעסוק באהבת חברים, והיות שהוא מרגיש שהוא היחידי שהולך בדרך הישר, ועל כולם הוא מסתכל בעין של לעג וקלס, וזה נקרא מרגלים, שמרגל אחר החברים, לראות אם מתנהגים כסדר נגדו באהבת הזולת. היות שכל הזמן הוא שומע שהחברים דורשים כל היום, שעיקר הוא אהבת הזולת, והוא רוצה באמת לראות אם זה תוכו כברו. ואז הוא רואה שהכל הוא משפה ולחוץ. ואפילו בדיבורו הוא רואה שאין שם שום אהבת הזולת, שזה דבר הכי קטן באהבת הזולת. דהיינו, שאם הוא שואל ממנו איזה דבר, הוא עונה לו כלאחר יד, בלי תשומת לב, לא כדרך שעונים לחבר, אלא הכל בקרירות, כאילו הוא רוצה להיפטר ממנו. ואל תשאלו אותי, אם אני חושב על אהבת הזולת, מדוע אני עושה ביקורת אם החבר שלי אוהב אותי? כאילו אהבת חברים נתייסדה על בסיס של אהבה עצמית. לכן אני רוצה לראות מה הרוויח אהבה עצמית שלי מכל העסק הזה. לא כך הוא מחשבותיי, אלא אני באמת רוצה באהבת הזולת. ולכן הייתי מעוניין בחברה זו שנתייסדה בכדי שאני אראה שכל אחד ואחד עוסק באהבת הזולת, שעל ידי זה כוח הקטן שלי שיש לי באהבת הזולת יתרבה ויתגדל על ידי זה, ויהיה לי כוח לעבוד באהבת הזולת בכוח יותר גדול מכפי שיש לי מכוח עצמי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום, כי אני רואה אין עושה טוב גם אחד. אם כן, יותר טוב יהיה אם אני לא אהיה עמהם, ואני לא אלמד ממעשיהם. ועל זה באה התשובה, אם חברה שנתייסדה על אנשים מסוימים, ובעת שהתאספו, בטח היה מישהו שרצה אז לסוד את החבורה זו דווקא. בטח היה מברר אנשים אלו שהם מתאימים לזה. היינו שיש בכל אחד מהם ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה שיאיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז שעל ידי התחברותם יחד אז, מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה.
זאת אומרת, הבורא מברר את הכלים, האור, כן? בורא זה האור, מברר את הכלים, וזאת אומרת, אנשים פרטיים, נשמות, מביא אותם יחד, מתחילים ללמוד, מתחילים איכשהו להתחבר, לשמוע על החיבור, עד שבאים אחרי הרבה בירורים, שלוקחים הרבה זמן גם כן, והגיעה, באים להחלטה שחייבים להתחבר, שבלי זה אי אפשר להשיג את המטרה, ומרגע זה והלאה כבר מתחילים לדבר עליהם מה הם מרגישים. זאת אומרת, השלב הראשון שהם באים סתם ללמוד ולדעת, להכיר, משהו שכל אחד חושב בצורה אישית. שלב ב' שהם מבינים שהמטרה היא גילוי הבורא, שזה מכסה את הכל, וחוץ מזה כל היתר זה פשוט לא ריאלי, זה רק גילוי הבורא, זה התשובה לכל השאלות. וזה אפשר להשיג רק על ידי חיבור, ואז הם עושים ביקורת על החיבור. האם רק אני רוצה, או גם הם רוצים, האם הם רוצים ואני לא כל כך, או אני מבין מה שהם רוצים, או לא, או שמשחקים בהם, הבורא משחק בהם מלמעלה, כדי שאני בהתאם לזה ישתנה, וכו' וכו'. כן? זה המצב. עד כה. בבקשה.
שורה לכן בטור ב'. לכן, גם אתה, לאחר שהוא מרגל אחריהם, הוא צריך להתגבר ולומר שכמו שהיו אז בעת שנתייסדה החברה, כולם בדעה אחת שצריכים ללכת בדרך של אהבת הזולת, כמו כן גם אתה. ובעת שכולם ידונו לכף זכות כל אחד לחברו, שוב ידלקו את כל הניצוצים, ושוב תהיה שלהבת אחת גדולה. וזה דומה, כמו שאמר פעם בעל הסולם זצ"ל, ששאל מה זה עניין כריתת ברית בין שני חברים, כמו שמצינו בתורה. ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. ושאל, אם שניהם אוהבים זה לזה, ובטח אז שניהם עושים טובות זה לזה. ומובן מאליו, בזמן שאין האהבה נמצאת ביניהם, שמשום איזו סיבה שהיא האהבה נחלשה, בטח שאין הם עושים טובות זו לזו. אם כן, מה מועיל את הקריטת ברית ביניהם? ותירוץ, שהברית, מה שהם עושים, אין זה על עכשיו. משום שעכשיו, בזמן שהאהבה מורגשת ביניהם, אין צורך לכריתת ברית, אלא הכריתת ברית נעשתה בכוונה תחילה על העתיד לבוא. היינו, לאחר זמן, יכול להיות שהם לא ירגישו את האהבה כמו עכשיו, שגם אז יקיימו ביניהם היחסים כמקודם. ועל זה באה כריתת ברית. ולענייננו גם כן, הגם שעכשיו לא מרגישים את האהבה, כמו שהייתה בעת התייסדות החברה, מכל מקום, כל אחד צריך להתגבר על דעתו וללכת למעלה מהדעת. ואז על ידי זה יתוקן הכל. וכל אחד ידון את חברו לכף זכות. ובזה נבין את דברי חז"ל, מה שאמרו, לעולם ימכור אדם קורות ביתו, ויקח מנעליו לרגליו. מנעליו הוא מלשון נעילת דלת, שפירושו סגירה, שהאדם לאחר שריגל את חברו, שריגל הוא מלשון רגליים, שימכור אדם קורות ביתו, היינו כל המקרים שעבר על ביתו בקשר בין אדם לחברו, היינו שיש לו מרגלים שאומרים לו דיבה רעה על החברים, אז ימכור הכל, זאת אומרת שיוציא את כל המקרים מה שהרגליו הביאו לו, ויקח במקום זה מנעליו לרגלו, שהכוונה היא שיסגור את כל המרגלים כאילו אינם עוד בארץ, וכל השאלות ותביעות שיש עליהם יסגור אותם, ואז הכל על מקומו יבוא בשלום.
שאלות. נו, נתחיל ממך.
סקוט מאנגליה שואל, מה אם אדם שומע חברים מדברים על אהבת חברים רק באופן אוטומטי מהשפה לחוץ?
תראה, האנשים שבאים, הם באים מתוך איזה התעוררות פנימית שהם לא מבינים אותו, הם לא יודעים אותו. כי בסך הכל מה קורה? מתעוררת נקודה שבלב. היא תמונה בפנים. לא מרגישים אותה כל כך מה היא. אלא זה תסכול פנימי. אתה רואה, בתסכולים האלו יש הרבה דרגות. אותו החיסרון שאוכל את האדם, הוא שונה מאוד. יש אינם אנשים שמרגישים את זה ולא יודעים מה רוצים מהם, נמצאים סתם בייאוש. ישנם כאלה שמקבלים תרופות, ישנם כאלה שמקבלים סמים, ישנם כאלה שהולכים להילחם לאיזה דאש או משהו כזה. אין, זה הכל מתוך תסכול פנימי, שהם לא יכולים לבטא אותו. אין? חוסר טעם בחיים, מטרת החיים, מהות החיים, לא יודעים מה לעשות. ותראה מה שקורה בכל העולם. עד שמגיעים להבנה שזה שאלה מה טעם בחיים אפילו, לזה אני צריך, שאני צריך לפתוח לעצמי שאלה בשביל מה אני חי, סך הכל כולם מתים, כולם נעלמים דור אחר דור, אז זה לוקח זמן. אחרי שאדם מתחיל לשמוע לפחות, שמה שמציק לו זה אפשר לפתור רק בגילוי הבורא, ואחר כך עוד גילוי גדול מאוד, שגילוי הבורא יכול להיות רק בתוך החברה שעכשיו אנחנו עוברים את ההכרה הזאת. זה לא פשוט, כי לזה כבר, זה שאני צריך לגלות את הבורא כדי להבין את הכל, אני יכול לספר לאנשים והם יסכימו. וזה, כי זה לא מתנגד לאגו. אבל ברגע שאני אומר אבל הבורא לגלות, זה כוח השפעה, זה כוח אהבה, אפשר לגלות אותו רק בכלי, בחוש, שהוא גם כן בעל אותו האופי, אותו הטבע, כן? שצריכים בשביל זה מהאגו שלי הקטן לעשות משהו שהוא משפיע, אז איך משפיע? אז אתה תתחבר עם מישהו ועוד עם מישהו ועוד עם מישהו, סך הכל שאתם כולם מגיעים לאיזשהו כלי, דווקא בחיבור, בוויתור הדדי, בחיבור מעל האגו, אז אתם בונים כך את החוש, שלא יכול להיות חוש לגילוי הבורא, אלה שעשרה אגואיסטים הם מתחברים ביניהם. בוויתור ובשוויון. מעל האגו שלהם, של כל אחד ואחד, אז הממוצע הזאת, הסכום, סך הכל, האינטגרל הזה, מה שהם מייצבים ביניהם, זה החוש לגילוי הבורא. הראשון, הקטן, איזה חיישן כזה, החלש מאוד. לזה אדם אפילו לשמוע לא יכול. ישנם אנשים שיושבים שנים כאן לפניי, ואת זה לא שומעים. זאת אומרת, הם יכולים לחזור מילולית על מה שכתוב, אבל זה עובר ליד האוזן אפילו, לא ליד הלב. וזה לוקח זמן, כי הלב שלנו הוא עטוף בהרבה מאוד לבושים כאלה אגואיסטים. עד שמתחיל מעין ברירה מההשקעה שלו, מעורר מאור בכל זאת, כי הוא נמצא עם כולם יחד, הוא מגיע ללמוד, מוותר על המנוחה, הוא משלם מעשר, מוותר על הכסף, הוא מוותר על החיבור איכשהו, הפצה שיוצא, אפילו רוצה או לא רוצה. כל הדברים האלה הם בסופו של דבר נותנים סכום ההגיעה, שעה, שהוא מתחיל כבר להבין שאין ברירה, חייבים להגיע לברית, שכולנו חייבים כביכול לחתום, שמהיום והלאה ברור לנו, ודאי שלכל אחד במידה שלו, אבל כבר ברור לנו שאין ברירה. התנאי מלמעלה, שאנחנו כלים השבורים, חייבים להתחבר. אנחנו לא מסוגלים, כי אנחנו נדחים זה מזה, אבל על ידי האור העליון, הוא הופך את התחייה הזאת דווקא לחיבור. הוא יכול לעשות את האינברסיה הזאת, ההיפוך. זה אנחנו מסכימים שזה כך, אין ברירה, זה חוקי הטבע. ונהפוך הוא, כמו שכתוב. ומאז והלאה הם מתחילים לעבוד על הכלי. אנחנו בעצם נמצאים במצב כזה. שלפני חתימת החוזה, שנקרא ברית, ושבאמת מבינים שאם חותמים ומקיימים, זה בעצם הפעולה, הייתי אומר, היחידה, שממנו והלאה כבר אנחנו מתקרבים לגילוי הבורא. חסר כאן עוד כמה תנאים כדי לעשות נחת רוח לא ולא לעצמו ולא זה, ואז אני מבטא את זה כלפי הזולת. יש בזה הרבה, אבל לפחות ההתחלה, אתה יודע, לתפוס את המצב ולהתחיל לדחוף אותו קדימה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז מה שאנחנו השגנו במשך השנים זה הכרת הכלי. זאת אומרת שכלי יכול להיות רק בחיבור בינינו. ובינינו, אם אנחנו נסדר קשר הנכון, בו כי בכלי אנחנו נגלה את האור, שזה הבורא. וכל הפעולות שלנו גם כן יכולות להתבצע רק על ידי האור. אין? כי זה עבודת השם, כל מה שאנחנו עוסקים. אבל זה נעשה אך ורק לפי הדרישה שלנו. עכשיו בקשר למנעליו לרגליו, שזה התנאי הראשון כדי להיות מחובר נכון עם האחרים, שאני לא עושה עליהם ביקורת. שאני לא הולך לרגל. זה ככה וזה לא וזה כן, אלה עיניים להם ולא יראו. אם אנשים שנמצאים סביבי הם לא מפריעים, אם הם לא נגד, אם הם לא מזיקים לחיבור, אני צריך להגיד, יש לכל אחד מקום. אז הוא נמצא קצת יותר רחוק מהכרת הכרחיות בחיבור, והוא יותר קרוב, אבל כולם בדרך. רק לפעמים ישנם אנשים שהם ממש באים כהפרעה, ואז חברה צריכה לפנות אותם החוצה. כן. אז מה הוא אמר סקוט?
אז סקוט הוא ממשיך ושואל, הוא שאל כאילו על איך אני שמישהו מדבר על אהבת חברים, אבל מהפה לחוץ, איך אני אמור להתייחס לזה?
כן, להתייחס נורמלי. כן. אז מה, כמו תינוק שמדבר, הוא שומע שאתה אמרת איזה מילה, הוא לא יודע מה, מה, מה משמעות המילה, אבל הוא חוזר עליה. הוא חוזר עליה וככה לומד מילים שהוא לא מבין משמעותם, אבל אחר כך מתחיל מתוך זה להבין מהו משמעות, וכך זה נקרא שפת האם, שמתחיל לדבר ולא מבין מה המשמעות שהוא מדבר. כשאנחנו לומדים אחר כך שפה זרה, זה לא כך. אז אומרים לו, זה פנסל, זה דסק, זה קאפ וכו' וכו'. אז לכן אני מקבל כל אחד ואחד, אפילו שהוא מדבר ולא מבין מה שהוא מדבר, סתם מילים חוזר עליהם, ואין לו כלום כנגד זה, איזה תגובה בלב במילים שהוא פולט, לא חשוב. זה אחד משלבי התקדמות, וככה זה בכולם, וככה זה בכולם, וגם כן בי, וגם בכל המקובלים עד גמר התיקון. כי אנחנו מדברים על המילים שמשמעות האמיתי של כל מילה, זה מתברר רק בסוף. ועד הסוף, אז באיזה אחוז כן, באיזה אחוז לא, מובנת המשמעות של כל מילה. כן.
אז הוא ממשיך ושואל, ויש פה עוד הרבה ששואלים על זה, איך אנחנו יכולים לבדוק שהברית שעשינו היא ברית נכונה, או שהיא פועלת?
אנחנו צריכים לראות את זה לפי ההתנהגות של כל החברים. זה מה שעומד לפניכם. זה לקבוע ברית שכל אחד ירגיש שכל הברית תלוי בו. שאחרים הם ב-100% מקיימים. ומה שהוא רואה שלא כך, הוא צריך לראות עיניים, להגיד על עיניים ועליהם ולא יראו. זאת אומרת, שהוא רואה בעיניים שלו, שהוא פוסל אותם, אז כל הפוסל במימו פוסל. אני לא רואה את האמת, אני רואה הכל לפי הבגמים שלי. ולכן אחרי שחותמים, אני צריך להגיד מעכשיו והלאה, הכל תלוי רק בי. אני מחזיק את הברית. כולם ב-100%, ואני יכול להיות שקודח חור בתוך הסירה שלנו. כן?
בדיוק פשע ממוסקבה שואל, איך להתייחס למישהו שהפר את הברית? האם לבדוק שחבר השקיע מספיק מאמצים כדי להחזיק בברית? איך?
אני לא יודע מה זה להפר את הברית. אם הוא באמת מזיק לאחרים להיות מחוברים, אם באמת עושה דברים ש... נו, ולא פעם אחת שכאילו יצא לו, אלא אנחנו רואים שכבר אין מה לעשות עם האדם הזה, שהוא כולו מנועל מלמעלה, מנועל מלמעלה, בצורה שאנחנו צריכים להוציא אותו מהחברה. זה לא הוא בעצמו, אלא הבורא נותן לנו סימן שהכלי, הרצון הזה האישי שיש לפניי, שזה אדם, אבל אני מתייחס לרצון שלו, שהוא כנראה תיקן את עצמו במשהו שהיה במגע איתנו, ועכשיו הוא צריך כבר לצאת משם. יש לו דרך משלו. יכול להיות שהוא יצא מהקבוצה שלנו וילך בצורה מהירה מאוד להתקדם עם משהו אחר, אני לא יודע מה. אבל זאת אומרת שאני אומר שמה שנראה לנו שהוא לא שייך לקבוצה ויש לו יצר הגדול ולא מוכן לקבל את החיבור וכן הלאה, יכול להיות שזה נשמה מיוחדת. אנחנו לא יודעים. רק, ואנחנו לא עושים עליו שום ביקורת, בכלום. חוץ מזה שלחיבור איתנו הוא לא מתאים. צריך להבין שכאן זה מערכת היא לא פשוטה. כן, זיקה.
ואתה אומר, ועל זה אמרו חז"ל, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. כי הבסיס של היהדות בנוי על אמונה למעלה מהדעת. השאלה שהיא פשוטה, אתה מדבר על ברית. אז עד אשר אני לא מברך על הטוב ועל הרע אותו דבר, אין ברית? לא יכול להיות ברית?
לא. למה? ברית יכולה להיות אפילו מצד הראשון, שאנחנו מוכנים לעשות צעדים מרגע זה והלאה יחד. וכל אחד תורם לזה כמה שהוא מסוגל. ואנחנו לא עושים ביקורת. לדון את חברו לקו זכות. אם אדם לא מפריע, אלא איכשהו תומך. וכמה שאפשר. אנחנו מקבלים אותו ומוכנים. הוא לא קודר חור. הוא פשוט אז... אם משותים נגיד בסירה, אז הוא כמה שמסוגל הוא עושה את זה. הוא לא עושה הפוך מכולם. כן. זהו. לא צריכים, כן.
אז מה זה ברית הזה שאתה מדבר עליו כל הזמן? מה זה
ברית שאנחנו מסכימים מרגע זה והלאה להתחיל להתקדם. וזה כל הזמן אנחנו מקדמים... את ההבנה שלנו בחיבור, ואז ברית שלנו מקבל צוויון, תוכן, עוצמה, עומק יותר גדול, אנחנו מתחילים להבין, להרגיש עד כמה שאנחנו מחוברים, שבאמת הבורא אסף אותנו, כמו שבלסולם כאן, רבש כאן כותב, שמישהו דאג לאסוף אותנו במקום אחד, כן? ואז אנחנו לפי זה מתחילים לעבוד. וכל פעם אנחנו חותמים על צד הראשון, מתחילים יחד. אבל אחר כך אתה, אחר כך אתה מתחיל להבין מהו מהות הברית, שאתה באמת בונה כלי הרוחני. אתה מתחיל עכשיו לאסוף כל הכלים השבורים למלכות דין סוף, השבורה. אז ודאי שזה לא אתה עושה ולא חברים, אתם ביחד מתחברים, משתדלים להתחבר, אתם מגלים שאתם לא מסוגלים להתחבר, אתם צועקים לבורא, הוא בא ומחבר. עשה חיבור, מילא אתכם. עכשיו שוב בעיה, מיד מתגלה יצר הרע, ו... ושוב אתם לא, לא, לא מחוברים, ושוב אתם מחדשים את הברית, ושוב לא מסוגלים, אבל רוצים, אז צועקים לבורא. כל הזמן אתם שוכחים שצריך לצעוק. כל הזמן. אין? אבל אתם משתדלים, רואים שאין ואין ואין, מתוך ההגיעה מתגלה, מתגלה העובדה הזאת. אוי, שכחנו. זה לא אנחנו יכולים לעשות, זה הבורא. כל פעם שוכחים, כל פעם כלי מתחדש, כל פעם כלי מתחדש, ואתה בכלי חדש שוכח על החיבור, שוכח על, על האור המחזיר למוטף, שוכח על הכל. אבל יש לך, אתה שוכח על הכל, אבל מה יש לפניך? כתב ברית. שהוא מזכיר לך, בצורה מכנית ממש, זה הכל משיגים מה שאני רוצה בחיבור, שאני צריך לבטל את עצמי כלפי חברים, לדון חברים לקו זכות, להתחבר איתם למעלה מהתחייה שלי מהם, ועוד ועוד ועוד, ואחר כך כשאנחנו נעשה חיבור בינינו, אנחנו נגלה שאין בזה שום דבר, ואז אנחנו נזכור שזה הבורא צריך לבוא, האור המקיף, המחזיר למותיו, שנקרא תורה, ואז האור הזה ישפיע עלינו ויעשה מאיתנו איזה קשר. זה הכל אתם צריכים לכתוב בכתב הברית. כי כשאתם משנים מצבים, בכל מצב חדש אתה לא זוכר כלום. אתה כבהמה מתחיל שוב דרגת האדם ושוב דרגת האדם וככה. ובהפסקות אתה מאבד את מה שחשבת קודם. עד כדי כך שאתה מסתכל במה שהיה קודם, אתה חושב, אני הייתי יותר חכם, אני הייתי יותר מרגיש, אני הייתי יותר מסיק, הייתי יותר בעניינים. מה הייתי היום? עד כדי כך שאתה חושב שאתה במקום להתקדם מתקלקל, ואז אולי כדאי לי לעזוב את זה. אבל לפניך נמצא כתב ברית. שהוא גם כן מחייב אותך. זהו. ובצורה כזאת מתקדמים. כן. כן.
למה הוא מחייב אותי? הוא אומר, חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה. ואם לא, כרגע אני לא שם. רק נקלל כל הזמן.
נכון. חובה להגיע לזה. אתה חייב לראות שזה המצב המתוקן. שאתה מתעלה מעל האגו שלך, ואתה לא בודק המצב שלך לפי שאתה מרגיש באגו שלך טוב או רע. אלא אתה, אם אתה מתעלה ובשבילך טוב ורע מאבדים את החשיבות שזה יותר מזה, סימן שאתה נמצא ממש בקו אמצעי. כן, כן, אז מה? יש לי הרבה טענות עליך, אמנון. טוב, תשאל. אני כל הזמן שואל אותך, לא מקבל שום תשובה. אחר כך נדבר. נו.
ברית שנחתמת בין, בדרך כלל נגיד בין אסיריה נחתמת ברית. ואחר כך, האם אפשר לחתום ברית גם עם הבורא? זאת אומרת, התפילה נחשבת לברית, ואם כן, מאיפה לי שהוא מגיב, מאיפה לי שהוא, הרי ברית נחתמת בין שתיים?
לא. אף פעם מסמך לא נכתב בין שתיים. יש מישהו שעושה את המסמך וחותם עליו, נגיד עורך דין, שופט, כן? מישהו שהוא יותר משני אלו שרוצים להגיע להסכם. כן, שהוא גם ניטרלי, וגם יש בו כוח לחייב כל אחד, בסמכותו, לחייב אותם שהם יקיימו את הברית. כן. הבורא נמצא בתוך הברית. כי אתה חותם בתנאי שהוא נמצא איתך, אחרת איך אתה מתחייב? במה אתה בכלל כותב את הדברים האלה? אם לא המאור מחזיר למוטף, מה יש לך לכתוב? לכן כל מה שאתה כותב, אתה כותב כך. באיזה מצבים אני צריך כל הזמן להיות, לארגן את עצמי, כדי שאני מזמין עליי המאור מחזיר למוטף? זאת הבעיה. השאלה שלי היא פשוטה. אין עוד מלבדו, המאור מחזיר למוטף, הוא הפועל, הוא עושה את הכל, הוא כוח הפועל בנפעל. נפעל זה אני, הפועל זה הוא. עבודת השם, כמו שאמרת. זהו. זאת אומרת, הברית שלנו היא צריכה להיות כזאת לאיזה מצבים כל פעם אנחנו צריכים להגיע כדי לעורר את המאור הזה. זאת המטרה שלי. כן? איך אני צריך להתייחס, להסתובב, לדבר, ללמוד, להיות בחיים, במוח, בלב וכו', שהמאור בצורה המועילה ביותר השפיע עליי. זה בעצם כל החיים שלי. בזה אני הופך את הדרך ביתו לאחישנה. בזה אני מקצר את הזמן. בזה אני ממתיק את המצבים. ו... במקום להתאפס להר הזה ברגל, אני לוקח רחבל. כן.
אבל זה ברית ביני לבין החבר, ביני לבין הקבוצה. אני
לא.
רוצה לראות איך אני...
ביניכם ברית, ביניכם ברית, בזה שאתם תשתדלו לעשות כל פעם חיבור כזה, שהוא יהיה מותם בצורה מקסימלית, אופטימלית, אפקטיבית, למאור המחזיר למוטף. לזה אתם צריכים. אתם צריכים להכין. זה כלי שבור וזה כלי שבור. הם רוצים להיות מחוברים. אנחנו משתדלים להיות המחוברים כך שזה יהיה מתאים להשפעת המאור. ואתה מבין, כמו שבמקצוע שלך שם במכניקה, אתה מחבר שני הדברים, אופה, עכשיו תעשה לי כאן מלחמה, הלחמה ביניהם. זה הכל. אז להצמיד את השני הכלים אתה צריך, להשתדל, והאור ועושה לך את הריתוך, נגיד. כן, נו, מה הוא כל הזמן רוצה?
איך לדעת שאני ראוי להשתתף בברית הזאת? דוגמה, אני מאוד רוצה, מה הקריטריונים להשתתף בה?
קריטריון שאתה מאוד רוצה.
כן, אבל אין לי את מה שיש לחברים פה.
אבל בברית, מה שהיה, כמו שאנחנו לומדים מברית בהר סיני, שם היו גברים, ובין גברים היו כהנים, לוויים, ואנשים רגילים, יהודים. אחר כך היו נשים, וסקינים, סקינות, וילדים, כולם. כן, זה ממש... עדר כזה יוצא מהמצרים, כן, עם כל מיני סוגים. אז אתה נגיד עכשיו עדיין בחזקת ה... לא יודע שם, ילד קטן, או זקן חלש, לא חשוב. זה לאו דווקא אתה צריך להיות גיבור, מבין, מרגיש, זה הכל משיגים בזמן, בהתקדמות. אתה רואה מתי חותמים הברית? בתחילת, בכניסה למדבר. בכניסה למדבר. יוצא איזה עם, איזה קרוט, איך אומרים? קהל? המון? בסדר. המון הזה יוצא מהמצרים, בורח, מגיע לאיזה מקום פנימי, נגיד שזה הר, לא חשוב, הר זה ירורים, הר זה בעיות, הר זה מצב לא טוב, כן? ורק משה שבהם, זאת אומרת הנקודה הפנימית שמושכת אותם, מסוגלת להיות קשורה לרעיון העליון, וכל היתר עומדים בתחתית ההר, לא מסוגלים ליותר, ואז נחתם הברית, ואחר כך זה עוזר להם להתקיים במשך 40 שנות המדבר, ואחר כך לארץ ישראל והכל, הכל זה בזכות הברית. אז מי חותם? אלו ש... ופניית התנאי, הבורא פונה בתנאי הזה לא למשה, הוא אומר לכל העמך, אם תהיו לי תחת כך וכך, ממלכת כהנים, גוי קדוש, אם תרצו וכו' וכו' וכו', אם ולא, מקום קבורתכם, וזהו. תנאי מאוד פשוט. אתם רוצים להתקדם, בבקשה, לא, מקום קבורתכם. זאת אומרת, מתים בבחינה רוחנית. אז אתם כבר, זהו, כאן אתם גומרים עם זה. למי פונים? לאנשים שרק עכשיו עוד לא התחילו את הדרך. התיקון. מרגע זה והלאה מתחיל התיקון. לכן אל תשאל מתי חותמים ברית. חותמים, אתה רוצה? גמרנו, טוב מאוד. אחר כך אתה מברר את הדברים. כך כולם. כן.
אבינו מחדרה שואל, האם אני יכול לשלוט במחשבות שלי? זאת אומרת, אם אני בא לי מחשבה שמזלזלת בחברים, אני מזהה אותה, איך אני
פועל? אם כמו שרבש כותב, הביאו אותו למקום מיוחד ולקבוצה, אז סימן שהוא כן מסוגל להיות בזה, וחייב להצטרף. לא יכול להיות בקבוצה כאלו שלא מצטרפים. זאת אומרת, שוב אני אומר, ההצטרפות יכולה להיות אפילו בזה שיש איזשהו מין הסכמה כזאת שטוב, הם הלכו, אני אחריהם, כמו סקינים, כמו נשים. כן, זה נשים וסקינים, זה לא סקינים ונשים, זה הגברים. כן, זאת אומרת אנשים שאין להם כוח התגברות. מה אנשים?
חלשים.
כן,
הוא שואל אבל לגבי המחשבות הזרות שבאות אליו, איך הוא
צריך... נו, איך בלי מחשבות הזרות? מחשבות הזרות זה, 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 זה דבר הכרחי. איך בלעדיהם אנחנו נתקדם? כל המדבר זה מחשבות זרות. כל המדבר שלפנינו. בלי שאנחנו נהפוך אותם למדרגות. נו.
כאילו כל הזמן ההרגשה שבעצם יש צער שאי אפשר להגיע לברית. כל הזמן הבירור הוא בעצם למה.
אי אפשר?
לא מצליח.
רגע, רגע, רגע. אתה לא מתחייב בכלום, רק להשתתף עם כולם. כמו שכולם, גם אני. זה הכל. לא דורשים ממך יותר.
אז זה גם ברית, זה סוג של ברית. עכשיו, את הברית הזאת, אם הייתי זוכר כל הזמן, אז הייתי כל הזמן באיזשהו סוג של ניסיון.
אז אתה נכנס בברית עם החברים, כדי שהם הזכירו לך את זה. אז זה בדיוק הבעיה, שאני לא זוכר כלום. אני בכל רגע ממש כאדם חדש, שלא זוכר, שלא מבין ויכול. אבל לכן חתמנו ברית, שאנחנו בזה עוזרים זה לזה.
אז אוקיי, אז המאמץ הזה, הניסיון הזה להיזכר אפילו, אוקיי? האם יש בו איזשהו סוג, אם אפשר למדוד אותו, כי בסופו של דבר אני כל הזמן זוכר שאני לא זוכר, והחברים בעצם מזכירים לי, אבל כל הזמן זה נעלם. עכשיו, איפה אתה חי בתוך הדבר הזה שנעלם? איפה בתוך הדבר הזה שנעלם אתה מוצא משהו? כי אם לא, זה כאילו כל הזמן אותו סיבוב.
אתה תמשיך, אל תהיה חכם. הבורא מסדר לך מצבים, אתה אחר כך תראה שזה הכל נורמלי. ממך רק צריכים להיות כשור לעול וחמור למסע.
איך אני יודע שאני מתקדם בזה ואני מרגיש שאני, אפילו אם זה נעלם לי לגמרי, אז אני מרגיש...
תעשה את עצמך כשור וחמור ויהיה בסדר.
מה זה אומר?
ככה שאתה לוקח כשור לעול, אתה יודע מה זה עול?
כן, אוקיי.
כן, שמים עליו, כן?
כן.
נו, וחמור למסע, זהו. על ידי הכוחות האלו אתה מאבד את הקרקע. אתה הולך קדימה.
ואת הכוחות האלה מאיפה אני מקבל?
אתה מקבל מקשר עם החברה, ובקשר שלך עם החברה, שם נמצא הכוח ההתקדמות. מקור הכוח. כן, מה היה שם? כן, בבקשה.
רציתי להמשיך שאלה של החבר הקודם פה,
no.
שככה נראה שלפעמים שאני לא נותן מספיק ואחרים נותנים יותר, ושם הדוגמה שנותנים במאמר הזה, שלקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבי מלך, ואז יקרתו ברית, ואבי מלך לא נתן שום דבר, רק אברהם נתן. אז יש פה משהו לפרש גם כן בשבילנו?
למה לא טוב לך להשתמש בלשון שאנחנו מדברים? זה, 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 זה לא מהחוכמה. תקבל את הסיפור הזה יותר פנימה. ותשאל על מה ששייך אליך.
כן, זה מה שאני שואל, שנדמה לי שאני לא נותן שום דבר, אז איך אני יכול...
זה ככה אתה תחשוב, ככה אתה תרגיש כל פעם יותר ויותר. כן? רבי יוסי בן קיסמא, הוא הרגיש את עצמו פחות ממש מכל התלמידים שלו.
תודה.
כן, חנוך.
כשמדברים על ברית וערבות ואחריות הדדית וכל הדברים האלה, אז אלה דברים שלפחות בלבל אחר אני חוויתי פעם.
נו.
בתקופה של השירות הצבאי. שם זה היה מאוד מוחשי. פה זה לא קרוב אפילו. וזה אני פה עם אנשים 7 ו-8 שנים.
כן.
וזה רחוק מאוד.
כן.
מההטבעה הרגשית.
כן.
שהייתה שם ועדיין קיימת כלפי אנשים מסוימים.
נכון.
וזה הכל...
זה ברור, תשאל כל פסיכולוג, הוא יגיד לך שבקבוצה שהיא נמצאת בצבא, נלחמת, או מגינה על עצמה, או יש לה איזה מטרה מסוימת, יש לה המון כוחות, כן, המון כוחות, היא בעצם דואגת בצורה כזאת לעצמה, יש לה עם גאווה וחיבור, והם לא דואגים למדינה דרך אגב.
לא, זה לא קשור, זה אחד לשני.
זה אחד לשני, כן. וזה מה ש... אבל אחד לשני למטרה אגואיסטית.
נכון.
לגאווה שלנו, לאגו שלנו, להתמדה, להיות נגד הבושה כלפי החברים וכן הלאה. יש שם הרבה כוחות שבסופו של דבר כולם בנויים על האגו. הכללי משותף בינינו, והאגו הפרטי. וכאן אצלנו ההפך, ולכן אין לנו כוח. אתה אומר 7-8 שנים. זה במקרה הטוב. אם עכשיו אתה כבר תוכל להגיע לאיזה תחילת הברית. אני לא חושב שאולי במשך הזמן שיבואו אנשים ותוך כמה שנים בלבד, שנתיים, שלוש, כבר יהיו מוכנים לברית. אני לא חושב. לברית בדרך כלל מוכנים ממש זה אחרי שמרגישים שהרצון לקבל שולט ואי אפשר להימלט ממנו, ואלה רק לברוח ממנו, וגם כן הבריחה הזאת זה ממש בכוח עליון, ואחרי זה אם אנחנו רוצים עוד חוץ מהבריחה להתעלות מעליו, להתחיל להשתמש בו ולהשפיע על מנת להשפיע, זה כבר למעלה מהדעת, למעלה ממנו מרצון לקבל, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע, אז שלבים מאוד מתקדמים.
אני כל הזמן מנסה איכשהו לתפוס את ההתחלה של הפרקטיקה.
זה הפרקטיקה. זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו מתחילים לעשות. מה שאנחנו עכשיו מדברים על הברית, זה כבר ממש התחילת המימוש. שאם אנחנו נעשה כך, תוך זמן קצר נתחיל לממש אותו בכוח, איך להגיד, בגלוי.
זה יהפוך לעשייה הדבר הזה?
זה יהפוך לעשייה ממשית. בינתיים אנחנו לא מרגישים מה יוצא לנו מזה, אבל כבר אנחנו נמצאים לפני הפעולות ממשיות. כן? כן, בבקשה.
בוקר טוב רב. קצת אחורה, אם שדיברת על זה שאם אני מרגיש מישהו מהחברים שחופר את הבור בסירה, לדוגמה, אז צריך לדחוק אותו החוצה מהקבוצה, האם זה לא כאילו קצת סתירה בדברים שאומרים שהפוסל הוא מפוסל וכל הדברים האלה? איך אני יכול לפי כאילו, אם אני מרגיש כלפי החבר שהוא לא מתאמץ מספיק או לא עושה את הדברים הנכונים, האם אני צריך להסתכל פשוט בתור מראה, כאילו מה לא בסדר אצלי, למה הוא לא מתחבר אלינו?
לא, יש כאלו שמזיקים ממש, שלא מוכנים לתרום אפילו במקצת, שלא מוכנים אפילו להיות על הידיים שלנו כמו תינוק, על הידיים של גדול. אלה ממש פועל נגד.
אבל בעצם האמירה הזאת זה לא נותן פשוט כוח גדול לאנשים קטנים, כביכול להחליט מי כן מתאים, מי לא מתאים?
אנחנו לא אומרים מי מתאים ומי לא. כאן זה כמעט ואין כאלה. חוץ מזה בקבוצה יש מישהו שמנהל אותה. זה אני נגיד במקרה הזה. אז אין לך בעיה שאתה נמצא ממש בלא ידיעה מה לעשות. דברים כאלה, החריגים, זה בכל זאת אני עושה. אבל ישנם דברים כאלה. אתם לא צריכים לעשות, לחשוב על זה. אתם צריכים לחשוב איך אתם מעוררים כל אחד את השני לחיבור שהוא יהיה כמה שיותר מותם למאור המחזיר למותיו. שאז הוא, המאור, ישפיע על המאמצים שלנו להתחבר ויעשה את החיבור. חיבור הראשון זה מדרגה ראשונה רוחנית. זה כבר גילוי.
עכשיו שאלה שנייה קצרה. איך אני מקדם את הזקן ואת הילד הצעיר בתוכי? כי הרי כל התכונות של עם ישראל נמצאות בתוכי לדרגה של כהן.
נכון, בכל אחד מאיתנו יש כל אז ספקטרום הזה של הרצונות וכוונות ומחשבות. אנחנו צריכים לעשות כך, לראות את כל אחד, לראות את עצמו כי הוא הכלי המשרת לאחרים, ואז אתה תראה בכמה יכולים גם את האלו התכונות החלשות שבך להשתתף. העיקר זה קודם כל לראות את החיבור הרצוי, ואז לגייס כל הכוחות כדי לממש אותו. וחשוב מאוד לתת דוגמה לאחרים. אנחנו לומדים את זה מהרבה מקומות. כן.
באיזה אופן צריך לקיים את הברית, בעשירייה או בתוך הקבוצה הכללית?
רצוי בתוך עשירייה, אחר כך לערבב עשיריות, שזה לא יישאר בצורה איזושהי אגואיסטית, ודאגה רק לעשירייה שלי. למה? אתה יכול לשאול, אולי אנחנו נישאר בעשירייה, ויש לנו, אז יש לפני אנשים שאני מסוגל להיות איתם בקשר, ובאמת דוקים כמו בקומנדו, כן? ואם אני אבלבל עשיריות, אז יכול להיות שאני כאילו אפזר את הריכוז שלי ולא יהיה לי מזה כוח. איך אני אתייחס לכולם, זה מצד אחד נכון, מצד השני לא. כי הבעיה היא בכל זאת להתרחק מהאגו. ובעשירייה אני לא יוצא. לא יוצאת קבוצה קטנה מהמצרים, אלא באמת העם הגדול, ממש עם כל מה שיש לו. אדם צריך להבין שהוא הולך להיות המשפיע, הדומה לבורא, כמו שבורא מתייחס לכולם, ללא שום הגבלה של עשירייה, או מאה, או אלף, או לא חשוב כמה. אני חייב לדאוג מחוץ לי, מחוץ לי אין מידה. כן.
אני שואל כי יש הרגשה כזאת שמאז הכנס האחרון, יש ממש מדרגה אחרת חדשה לגמרי בעבודה בינינו. מאז שאנחנו בעשיריות קבועות, ממש הפרקטיקה של רבש על הבשר, הכל נורא חד וחדש ומיוחד. מצד שני, יש הרגשה שמאבדים את הכלי הכללי, ומאבדים קצת את הקשר עם הקבוצות, ומאבדים את ההרגשה, כאילו מנפחנו להיות בועות, 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 טיפות כאלה
של... לכן אני אומר, נו, זה מה שאני אומר, שצריכים לעבוד בעשירייה, ואחר כך להרבב מעשיריות. להתחלף. אנחנו צריכים לעבור לחלק הבא. כל היתר אתם יכולים גם כן לדון ולהחליט לבד. בבקשה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.